שם יחוד כשבת ושכנתה. בקטע נשמעי אנחנו נלמד על עניין בדיקת חמץ לפני הפסח. נפנה במסכת פסחים א', נפנה ראשונה, כותבת אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. ולמה אמרו שתי שורות במרתף, אומרת המשנה, מקום שמכניסים בו חמץ. ושמה אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף. ובית הלל אומרים, שתי שורות החיצוניות שהן העליונות. זה המשנה, משנה ידועה, מפורסמת, איפה בודקים, איפה צריך לבדוק את החמץ.
איפה השירות
פעם?
לא רואה את זה.
אנחנו נתייחס לזה עכשיו. זה בדיוק עניין השיעור. מה זה הדברים האלה, מה זה השורות האלה וכו' וכו'. הנה פשט המשנה מלמד חיוב חז"ל לבדוק לפני הפסח את החמץ. כלומר, יש לנו איסור דאורייתא, בל ייראה ובל יינשא. אסור לנו לאכול חמץ בפסח, אסור לנו מדאורייתא לאכול חמץ בפסח. יש לנו מצווה מדאורייתא לאכול מצה בלילה הראשון של פסח. ולפני פסח בודקים את החמץ כדי שלא ניפול למלכודת הזאת של בל ייראה ובל יימצא. כלומר, לחפש אחר החמץ בכל מקום שהוא מצוי שם כדי לבאר אותו. זה נקרא ביאור חמץ, כן? מבטלים אותו, מבערים אותו, יש כמה וכמה שלבים בביאור הזה. ונחלקו בפרשים בטעם הבדיקה. למה? לפני איך? למה? רש"י מפרש כדי שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, מה שאמרנו עכשיו, כלומר, אף על פי שביטל החמץ בליבו, שזהו הדין מדאורייתא, מכל מקום, לפי שהביטוי תלוי במחשבת האדם לבטל בלב שלם ולהוציא מליבו לגמרי את שייכות החמץ אליו, הנה בכל זאת אין דעת כל בני אדם שווה, ולכן על החשש שמה לא יבטלנו בליבו לגמרי כראוי. ונמצא חד ושלום, עובר על בל יראה ובל יימצא. ואם באמת נמצא חמץ או יימצא חמץ בפסח, יבוא לאוכלו כיוון שרגיל בו כל השנה. זה החשש בפסח. זה לא דבר שאתה בורח ממנו, זה לא דבר שאתה נמנע ממנו כל השנה. אז יכול להיות שבפסח אתה תשכח, אם תראה חמץ, תאכל אותו באופן פשוט. כמו שבדרך כלל אוכלים, אז ביום טוב, אתה לפעמים פותח את המקרר ואתה אומר, וואי, אז יש... כן, או בשבת חז ושלום, כן, דברים שאנחנו עושים, רפלקסים. אז זה הפשט של המשנה. כלומר, חכמים באים, אומרים לנו, תדע לך, כן, כך. גדרות, כן? תעשה לך סייגים, כדי שלא תתקרב לעניין הזה, שלא ייראה לך, לא יימצא לך, ואז אתה לא תבוא לחשש של נפילה שם. בסדר, הבנו את זה, עוברים למשנה ב'. אנחנו לפני שעוברים למשנה ב', ננסה לראות מה אומרת תורת החסידות, מה אומרת תורת הקבלה על המשנה הזאת. כן? כלומר, אין פירוש של קבלה על המשניות באופן פשוט, אז הייתי צריך קצת לחפש ולעשות איזה עבודה כדי להביא קצת להרגשה ולהפנמה של המשנה הזאת, להבין אותה קצת ברובד יותר פנימי. בעזרת השם. לפי תורת החסידות, הבדיקה היא פנימית. כלומר, זה הדבר הראשון. מה זה חסידות? מה זה קבלה? זה פנימיות. כלומר, זה טוב לבדוק את החמץ בחיצוניות. זה בדרך כלל כל מה שהאנשים עושים, אבל יכול להיות שתבדוק את החמץ שלך במשך כל החיים שלך, רק בחיצוניות הבית שלך יהיה נקי, אבל אף פעם לא התייחסת לבדיקה הפנימית לפני פסח, וחבל על כל הפתחים שהיו, כן, בחוץ לארץ זה אופנה, כן, חודש וחצי לפני פסח, הבדיקה החיצונית תופסת את מלוא העניין, איך מכשירים את הידית של הסכין. כן, זה לוקח שעות ושעות של סידורי רדיו. אבל אף אחד לא מדבר משום מה על הפן הפנימי של החג, על הבדיקה הפנימית, שהיא גם כן חשובה, לא פחות, אולי אפילו הרבה יותר, מהבדיקה החיצונית של הבית. שצריך כל אדם מישראל, לפני חג הפסח, לברר ולנקות את עצמו מכל סוג ופסולת. זאת גם כן בדיקת חמץ. כלומר, אנחנו מדברים כאן על החמץ, כן? היצר הרע נקרא שאור שבעיסה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבדוק בעצמנו מה לא בסדר. לפני החג, שיש לנו עוד שבוע, אנחנו צריכים לבדוק את החמץ בעצמנו, לתקן את הפגמים שיש בנו, תיקון המידות. לא מגיעים לפסח ורוצים לקבל אורות גדולים בלי כלים. צריך להכתיר את הכלים לפסח, תרתי משמע. להגעיל את הכלים בפסח, תרתי משמע. כל מה שבא באש, תעבירו באש. כלומר, כל היצר הרע שלך שהוא באש, תעביר אותו באש. כל היצר הרע שלך שהיה במים, תעבירו במים. כבולעו, כך פולטו, יש כלל. איך שבלעת, איך שכנסת לעצמך, לרובד הפנימי של החיים שלך, את היצר הרע, באותה מידה אתה חייב לסלק אותו. אם לא, איך תופיע לפסח וכולך חמץ? אתה מוכר את החמץ שבבית, מחרת את החמץ של עצמך? בכל המקומות המסומנים. אולי צריך לסמן גם בעצמנו מקומות שצריך לבדוק מה הולך. ולכן נאמר במשנה הנזכרת למעלה, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. מה זאת אומרת? קודם כל חכמים אומרים לנו, באופן פשוט, אם אתה יודע בפירוש שאתה לא מכניס חמץ במקום פלוני, אז אל תלך לחפש שמה. זאת אומרת, תחפש את החמץ במקום שסביר להניח שכן אפשרות יש של חמץ. קצת יותר עמוק, זה גם אומר שתתייחס למקומות הנכונים כדי לחפש את החמץ. אל תחפש חמץ במקום שאין. אל תלך להוציא בכוח דברים שאין. אין זה אופנה. יש רפואות שהולכים לחפט לך כמה בחיים בפנים, אומרים לך לא זה חשוב שתוציא את הכל. בסדר, מוציאים לך את הכל, ואחרי זה משאירים אותך באוויר עם כל מה שעושים לך, כל הזה, ותאר לך בגיל 4, 5, 6. נו, מה אני עושה עם כל זה עכשיו? אני לא כבר לא יודע מה לעשות, לך תוציא לרופא אחר. במקום שאתה לא יודע, כן, אל תלך לחפש. במקום שאין חמץ, אל תלך לחפש. במקום שאין בעיות, אל תחפש בעיות. תהיה אדם פשוט. והפירוש הוא שצריך לבדוק במקומות שיתכנו שם שאריות של רע. אבל אם האדם יודע בעצמו שהוא נקי בעניין מסוים, הוא מרגיש את הנקיות הזאת, אזי לא צריך לבדוק בזה הדבר. וכל אימי ידענה. כל אחד יודע בדיוק איפה הוא חלש, איפה היצר הרע שלו, איפה החמץ שנמצא בו, שם הילד לעבוד. לכן הקשו במשנה ושאלו, אם כן, מדוע צריך לבדוק שתי שורות במרתף? בואו נחזור למשנה למעלה. אור ל-14 בוצים את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, זה הבנו. ולמה אמרו שתי שורות במרתף? מה זה שתי שורות במרתף? מה, אנשים הולכים לשים שם לחם? אז כן, מסבירים לנו במשנה, בגמרא, שאנשים הולכים לפעמים להביא איזה יין, איזה בקבוק טוב, באמצע ארוחה, ויש איזה סנדוויץ' או לא יודע, פוצת לחם, הוא מניח אותה שם במרתף, וחוזר והשאיר שם את הלחם, ובפסח יש שם הלחם. כתב הרב בעל מי השילוח, זצ"ל, כי מרתף של יין הוא רמז ותמיד חכם. עכשיו אנחנו כבר הולכים לפלטפורמה אחרת. זה לא סתם, אתה יורד למרתף של הבית שלך ומחפש שם יין ואז יצרת איזה בדיקה, איזה חמץ. שם אתה צריך בדיקה בקצה השורות העליונות. אומרים פה חז"ל, יש כאן רמז לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים דומים למרתף של יין. יין זה תורה, יינה של תורה. תלמיד חכם, והשאלה מתייחסת אליו, מדוע צריך אדם במעלתו של צדיק בדיקה כזאת של שתי שכבות, שתי שורות עליונות, או תלוי איך, לפי בית שמאי ובית הלל תכף נבין. התשובה היא שיש קומות נסתרים באדם. והם כדוגמת המרתב שהוא מקום גנוז ופנימי, לשמור בו את היין שלא יתקלקל. כלומר, יש עדיין עוד רובד אחד. איפה צריך ללכת לחפש כאן? במרתף. מה זה במרתף? לא בשכבה החיצונית של החיים שלך. תחדור קצת יותר פנימה, במקום הפנימי יותר, הנקרא ברמז מרתף, ושמה תלך לבדוק האם יש לך עדיין שאריות של חמץ. בבית אנחנו כולנו בטוחים, ברוך השם, שעם הנשים שיש לנו, שזכינו, אין שום אפילו, לא יודע מה, לא נשאר כלום. אפילו החיידקים כבר צועקים, הרגתם אותנו. זה בלי עין הרע, אין לנו שום חשש בזה. אבל מה עם החמץ הפנימי? האם נכנסת למרתף של חייך? האם נכנסת לחיים הפנימיים שלך בפנים ואתה בודק בדיוק שאין לך כלום? במקומות אלו שבמעמקי הלב והמחשבות, כאן צריך לבדוק את עצמו. אפילו אם המעשים נקיים הם. כלומר, יכול להיות שיהיו לך מעשים נקיים, אבל מה? המחשבה שלך עדיין לא. יכול להיות הפוך. יש נשים שיש להם מחשבה טובה, אבל מעשיהם אינם טובים. כמו שאומר בעל הכוזרי, כן? לאותו מלך. זאת אומרת שיש לכאן או לכאן, צריך לבדוק בדיוק איפה לא בסדר. מה לא טוב? איפה יש עדיין חמץ? ובאלו עניינים צריכה הבדיקה להתמקד. עונה המשנה ואומרת שלפי בית שמאי הבדיקה צריכה להיות בשתי שורות שעל פני כל המרתף. רב חיים, אתה מכיר? זה בשבילך עכשיו. שתי שורות, מה זה זאת אומרת שתי שורות? ממש ככה. כל השורות האלה על פני כל המרתף, כלומר כל מה שאני רואה מול העיניים שלי. ובית מלך קובעים לו שתי שורות החיצוניות שהן שתי השורות העליונות. שתי שורות למעלה, זהו. כלומר, יש הבדל בגישה בין שניהם. לפי תורת החסידות אנחנו נראה מה העניין בדבר הזה. מה זה המחלוקת הזאת? האם אני בודק ככה או בודק שתי שכבות למעלה? מה זה כל העניין הזה? אין להם מה לעשות, תמיד להיות בוגל, בית שמאי ובית הלל. בגלל שאמרת ככה אני אגיד הפוך. מה תגיד? אמרתי ככה, טוב, אז אני אומר הפוך. לא. יש פה עניין יסודי וננסה להבין אותו בשיעת הדשמאיה. שתי שורות רומזות על שני לוחות שניתנו למשה רבנו בהר סיני. כך אומר בעל מהשילוח, סוד נפלא. הוא אומר, אתה יודע מה הבעיה של האדם? תלוי איך הוא מסתכל על לוחות הברית. אם הוא מסתכל על שתי לוחות, על שתי השורות הראשונות, כלומר, באופן כזה, והם בנויים באופן כזה שיש בהם שתי שורות של חמש דיברות כל אחת, זאת אומרת, או שורות כאלה, או שורות כאלה. והנה זה הרמז שאמרו בית שמאי, אומרים בית שמאי, שצריך לבדוק בשתי השורות שעל פני כל המרתף, זאת אומרת כל מה שמול העיניים שלי, כי לשיטתם צריך האדם לבדוק את עצמו בכל עשרת הדיברות. כלומר, בית שמאי, להכל, לא הולכים על חצאי דברים. בית הלל תמיד, כן, הולכים לכיוון האדם, אומרים, טוב, הוא מסכן חלש, בוא נעשה איתו איזה קצת, כן, קצרות. לראות אם הוא נקי בהם, זה בית שמאי. ואת הלל, שאמרו שהבדיקה צריכה להתמקד בשתי השורות העליונות בלבד, שהן החיצוניות לכולם, הנה מור דייק, עליונה ולפנים הימנה. גם שם יש עוד מחלוקת פנימית. איך שתי שורות, מה זה אומר שתי שורות? עליונה ולפנים הימנה. כלומר, כנגד שתי הדיברות העליונות שבכל לוח. עכשיו, תדמיינו לעצמכם את שני לוחות הברית, וזה בדיוק מה שאומר פה בית הלל. מה יש בשני לוחות הברית? בצד ימין יש לנו אנוכי, מצד שמאל יש לנו לא תרצח. בדיוק, על זה אנחנו בודקים את החמץ. זה נקרא בדיקת חמץ, לבדוק מה לא בסדר בעשרת הדיברות שלנו. זה המרתף, ששם יש את היין, זה מתן תורה, ומה זה מתן תורה? עשרת הדיברות, שזה הכללים הגדולים של כל חיינו, ושם תבדוק בשורות הראשונות או על פני כל המרתף. אנוכי וכנגדו לא תרצח, ומורדיאת, ומישהו אחר סובר תמה, עליונה ולמטה הימנה. זאת אומרת, לא ככה, ימין שמאל, אלא אחד מתחת לשני, דהיינו אנוכי, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת המחלוקת. אנחנו כבר התחלנו בבדיקת חמץ במרתף, הגענו כבר לשני לוחות הברית. זאת אומרת, ממש הלכנו רחוק, 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 מהפסט של הפסוקים, של מה שחכמים אומרים לנו לבדוק.
אבל למה לא לבדוק את כל שמירת עשרת, כל עשרת הסביבה?
זה מה שאומר בית שמאי.
למה רק העליונות, אפילו חשובות כמה שהן, אבל הן חלק.
כתוב שבמקום שאנחנו לא חוששים שיהיה בו חמץ, אז אנחנו לא צריכים ללכת. אז זה מה שאומרים בדרך כלל לכל העם. זאת אומרת, אל תיכנס למקומות, כן, ותתחיל לעשות כל מיני פילוסופיה לכל מיני דברים. לא תרצח, כן, לא רצחת, ברוך השם. כן, אפשר להגיד, כן, אולי בגלגולים, עשיתי משהו, רצחתי, כן. אז זה בית שמאי. בית שמאי אומר כמוך, כנראה היית שם בבית שמאי.
בלעצמך, אתה יכול לרצוח.
נכון, אז זה מה שאומר. אז צריך להיזהר איך. האם זה רק בחיצוניות של הדברים, אז אתה כבר בבית מילה, או בכל רובד, העובי והכל זה כבר בית שמאי, זאת אומרת, אתה צריך חיים שלמים בשביל לעשות סדר פסח. בדיקת חמץ. בסדר? זה חומרה וכולה. אנחנו רוצים להתעניין פה לראות מה צריך לבדוק לפני פסח. מי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, חושב שאנחנו בחודש אלול. נכון? מה, אנחנו עכשיו מדברים על תשובה או על גאולה? זה אותו דבר. זה אותו דבר. אם אתה נכנס לפסח ואתה שואף לגאולה, כן, הגאולה צריכה להתאפס במשהו, להאחז במשהו. כלומר, אתה צריך לתת, כן, להעניק לגאולה הזאת, כלום קיבול, על מה יתחו לגאולה הזאת? אתה צריך לפחות לעבור נקי מחמץ, מחשת חמץ בפסח, במשהו. איך אתה עושה את הבדיקה הזאת? אז בדקת את הבית, זה כבר גמרנו. אני מדבר עכשיו על בדיקת פנימיות. אנחנו לומדים פנימיות יותר, חוץ מהבדיקה החיצונית שהיא חשובה, ואף אסור לזלזל בה, צריך להתמקד באותו זמן, לקחת זמן כדי לעשות בדיקה פנימית של המצב שלנו, כל אחד ואחד לפני חג הפסח. לפני שאתה מדלג, לפני שאתה קופץ לקומה אחרת, כי פסח זה דילוג לקומה אחרת, אחרי פסח זה כבר לא מה שהיה לפני פסח, אנחנו בעולם אחר. צריך להבין את זה. זה שינוי פלטפורמה, שינוי קומה. לפני שאתה עולה לקומה העליונה, תסדר את החדר שלך, שלא יישאר בו שום דבר בקומה התחתונה. עכשיו אתה עוזב מקום, אתה עולה מדרגה. לא לחשוב שאחרי פסח, עוד פעם אנחנו חוזרים למה שהיינו, לא? אנחנו נגאלים, אנחנו אמרנו את זה בכמה וכמה שיעורים, שכל שנה אנחנו נגאלים מבחינה אחרת, פרטית, מיוחדת, של אותו זמן, של אותה שנה, גם השנה. כשאנחנו נגאלים מהמדרגה הזאת של אתמול, אנחנו עוברים למדרגה אחרת. אז לפני שאתה רוצה להיכנס ולהיגאל, תנסה לנקות בעצמך כמה שאתה יכול, כן? לפני שמגיעה שנה אחרת, מדרגה אחרת, כן, של הפסח, שהוא ציר בין גלות לגאולה. הרי חמש דקות לפני יציאת מצרים, אנחנו במסע פלוני, וחמש דקות אחרי יציאת מצרים, אנחנו במקום אחר לגמרי, נכון? זה עניין של דקה, כן? דקה לפני הגאולה ודקה אחרי הגאולה. אתם מבינים שיש שינוי מהותי. שנייה לפני הגאולה, לא דקה, שנייה. תחלקו את זה אפילו לחלקים, לא חשוב. על פי השנייה לפני הגאולה, אין גאולה. ושנייה אחרי הגאולה, יש גאולה. מה זה? זה עולם אחר. והציר הזה, לא כולם זוכים לעבור אותו. יש הרבה אנשים שלא יוצאים? יש הרבה אנשים שנשארים? כדי לעבור, אתה צריך להופיע עם ניקיון פנימי, יסודי. זה מה שכאן אומרים לנו חז"ל. וזו דעת שמואל. יש פה כמה מחלוקת בהגמרה בין רב לשמואל לעניין הזה, איפה בודקים. דעת שמואל שאמר כנגד אנוכי ולא תרצח, מה הוא רוצה להגיד לנו שם? בא לומר ברמז שבחינת האנוכי שלך יהיה נקי, זה אנוכי. ודברי השם יהיו קשורים בלבך, כן, אנוכי השם אלוהיך, ואומנם מצד שני, כן, לא תרצח. מה זה לא תרצח? כלומר שלא תחשוב בלבבך דברים רעים על חברך. זאת אומרת שהמחשבה שלך טובה, נקייה, הכל, אבל אתה אומר, טוב, אני ברוך השם מסודר, אבל הוא, כן, ראיתי אותו פעם, עושה ככה, יש לי איזה חשש, אני לא 100% שלם איתו. אומר, לא תרצח. זה נקרא רצח. שמואל אומר פה, תפסיק, תצא מהעניין הזה. אתה סתם בונה לעצמך דמיונות בראש, ואתה מקלקל את עצמך, ואתה רוצח את השני, חס ושלום. וכתב שם הרב, שאם האדם מבורר בזה, כלומר הוא תיקן את אנוכי ולא תרצח, הוא סימן שהוא נקי בכל התורה. זאת אומרת, לא צריך ללכת לחפש כל הדיברות. אם יש לך אנוכי ולא תרצח, אתה מסודר. כלומר, אם אתה מתוקן בעצמך ולא מגלה תמיד את הפגמים שיש אצל האחרים, אז אתה אדם נקי, זה בסדר גמור. כי תלת נקודים יש, כבזוהר שמות. מה אומר הזוהר? שלוש נקודות יש, והן לאהוב את השם יתברך, נקודה ראשונה. לאהוב את כלל ישראל, נקודה שנייה. ולאהוב את עצמו, נקודה שלישית. שלוש נקודות חשובות אצל האדם. אחת לא יותר מהשנייה. כולם אותו דבר. מי שלא אוהב את כלל ישראל לא אוהב את השם. מי שלא אוהב את עצמו לא אוהב אף אחד. אף אחד לא אוהב אותו. מי שלא אוהב את עם ישראל, כן, או את הקדוש ברוך הוא גם כן לא אוהב את עם ישראל ולא אוהב את עצמו. זה מין משולש שאי אפשר להוציא שום אחד מן הצלעות. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את כלל ישראל ולאהוב את עצמו. לא, אני מדבר על הכלל ישראל, על הנשמות, הנשמה הכללית. לאהוב את עצמו זה כבר יותר פרטי. כלומר, אתה יכול בלאהוב את עצמו לכלול אפילו את הפרטים של עם ישראל.
אבל לא לחשוב דברים רעים על חברות, לא כלול באהבת כלל ישראל, נכון?
זה כלול, זה כלול. זה כלול בנשמה הגדולה, אבל גם כן בנשמה הפרטית יותר. עכשיו בוא נראה דעת רב. ודעת רב היא כנגד אנוכי ולא יהיה, זאת אומרת, אחד מעל השני, לפי הצורה של המרתף, תשימו לב, פה זה ממש צורה של מרתף. תסתכלו במשנה שמה, איך מציירים לכם את המרתפים, איפה צריך לבדוק, וזה בדיוק כאן ברמז לחלקים של עשרת הדיברות. אנוכי ולא יהיה לפי רב. אנוכי, כמו שהתבהר להם, זאת אומרת, אנוכי זה בדיוק לאהוב, כן, את הקדוש ברוך הוא שיהיה נקי, שהקדוש ברוך הוא יהיה קשור אליו, והוא קשור אליו. ולא יהיה לך, דהיינו שלא יהיה לך אדם אחר הנאות גופו. מה זה אלוהים אחרים? על פניי. אל תוציא את עצמך ממדרגת הקודש של אנוכי השם אלוהיך, שמיד אחרי זה חז ושלום כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה אלוהים אחרים? אל זר. אל זר. זה הגוף של האדם שלפעמים מושך אותו לדברים שהם מחוץ לעבודתו בקודש. מושך אותו לדברים שהם לא קשורים לדבישה. זה נקרא שברמז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תבוא תשים לי כוחות אחרים, משיכות אחרות, על פני משיכת השם. עד שאתה בונה לעצמך אפילו בניין ואתה אפילו נותן חותמת שזה קשר. זה מהדרים. תיזהר.
אם אנחנו מסתכלים על מה שאמרת, המחשב זה תמיד דרך חכמים. נכון, אז אם אנחנו מסתכלים עלינו, עצמנו, הרי יש שתי סיפות של שמה, הם שני נכונים.
בוודאי.
כי הגובה שאנחנו נמצאים זה לא בשתי שורות העליונים, אלא אנחנו נמצאים יותר נמוך. יש לנו שתי שורות בשביל כל אחד מאיתנו, זה לבדוק את המקום שהוא מגיע, עד איפה הוא מגיע.
כן, אבל הבעיה זה שבמרתף, אתה לא שם דווקא במקום שאתה מגיע. לפעמים אתה רוצה שלא יתפסו לך את הלחם, אתה שם אותו קצת במקום גבוה. שכחת שיש לך ידיים. כלומר, ידיים עוברות את הגובה הרגיל של האדם. במקום שאתה מניח, לידך מגע. נכון, נכון, בדיוק, כי על זה אנחנו מדברים. אז יש כאן עניין של הנאות גופו, ובזה סבר רב שצריך את עיקר הבדיקה לפני הפסח. ואם האדם נקי באלה הדברים, גם כן, כמו שאמר שמואל אומר רב, כלומר, אם אתה נקי באנוכי ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הנה זו ראיה שהוא גם נקי בכל התורה. אותו דבר. כלומר, כל זה רק לשיטת בקילל. ושמאי אומר על כל הפנים, פני המרפא. הלכה כמו מי, והלכה כשמואל בעניין הזה. כלומר, אנוכי ולא תרצח. שבדיקת חמש צריכה להיות מתייחסת לצורה העליונה שבמרתף, כלומר לראש שבמרתף, דהיינו אנוכי ולא תרצח, כלומר שתי השורות הראשונות של השורה הראשונה הם של שני הלוחות, שני לוחות הברית, אחד בימין אנוכי ואחד בשמאל לא תרצח. וצריך להבין את העניין הזה, כמובן שהדברים פנימיים, כן, אנוכי זה הבניין הפנימי ביותר, ולא תרצח זה התגובה ואיך אתה חי את המדרגה שהפנמת באנוכי. כלומר, אם האנוכי שלך לא שלם, אתה רוצח. חד ושלום. אלא כשהאנוכי שלך שלם, אז גם כן אתה מגיע למדרגה של לא תרצח, אתה לא רוצח. אבל כל זה זה בסדר, קצת הבנו את רמזים, זה טוב ונחמד, אבל בוא נלך קצת יותר עמוק. בדיקת חמץ היא ביעור היצר הרע המתלבש במעשה האדם. מה זה לבער את החמץ? להוציא אותו מחיינו, לדרוק אותו, כן? כששבוע אחרי זה אתה מיד כשנגמר פסח אתה הולך לקנות מהר בדף? או מופלט? מה הולך פה? אני לא מבין. אתה כל כך מתלהב כדי להתפרד ממנו, ואחרי זה אתה כל כך התגעגעת אליו שאתה לא יכול לחיות במוצאי פסח בלי זה במימונה, אם לא אתה כבר חולה.
לא, אבל יש לך זה לא
חמץ. לא. זה לא חמץ? כל השנה זה חמץ.
לא, אחרי
זה
לא
חמץ. החמץ אתה לא חמץ, זה משהו שמוצאים... לא, 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 לא. הלחם הוא חמץ תמיד. אז מה זה אומר? שהיצר הרע הוא... טוב, הוא לא רק רע. יש זמנים שצריך לטפל בו, אבל רוב הזמן אתה חי איתו. אתה לא יכול להוציא אותו מהחיים שלך, ואסור לך להוציא אותו מהחיים שלך. אתה צריך להשתמש בו ככוח לעשות דברים טובים. אנשים שחושבים שהיצר הרע, איך מטפלים בו? על ידי דיכוי, על ידי הריגה רציחה של היצר הרע. מה הם עושים בעצם? הופכים להיות אנשים שחתכו להם את העצבים של המוח. בסדר, הם אנשים טובים, כמו ילדים שהם לא נכנס לכיתה, כל הילדים שקטים. מה קרה? כולם הזריקו להם ריטלין. זה כבר לא ילדים טבעיים. אני לא מדבר על סוג כזה. אני מדבר על אנשים שהיצר הרע שלהם נשאר אצלם, אבל הם הפכו את הכל. התקפיה והתהפכה. היוצר האש שהיה מושך אותי במשך שנים לעשות שטויות, עכשיו מושך אותי לקודש. אז הרבה יותר חזק. לנטל את הכוח של הכל, כל מה שמפריע לך בחיים, בסדר. אז אתה הופך להיות פרווה. ילד טוב ירושלים, אין לך שום דבר. לא שאיפה לזה, אבל גם לקודש לא יחסי שאיפה. אתה תשאר את האחר, יגידו לך תפתח, תפתח. אין לך את האש. האש הבוערת בפנים לא תהיה לך. כאן אנחנו מדברים על שליטה של החמץ. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לא הורג את יצרו. אתה כובש את היצר ועושה ממנו עבודה שהוא משמש אותך, לא אתה משמש אותו. כשאתם זוכרים בבית שני מה היה כשחכמים התפללו שלא יהיה יצר הרע בעולם של עריות. מה קרה? שום תרדגולת לא הייתה מטילה בצד. אז אמרו חכמים, העולם כבר לא מתקיים. כלומר, אין דבר כזה, כן, שהיצר הרע נעלם לגמרי כי לא היו ילדים בכלל בעולם. זה מה שזה אומר, לא היה בניין. אז אתה רואה שהיצר הרע לפעמים, כן? הוא צריך לשמש אותך, הוא מלאך שעושה את עבודת השם. אתה צריך להשתמש בו לצורך טוב. זה מסוכן לשחק איתו. אבל כל השנה אנחנו בעולם הזה של החמץ. זה נקרא חמץ. בפסח, לפני הפסח אנחנו עושים ביעור חמץ, בדיקת חמץ, לדעת איפה הוא נמצא ולתקן. אומר שלמה המלך, כן? את הבגלים שלנו צריכים להיות לבנים. איך אומר הפסוק? והיו בגביך לבנים ושמן על ראשה על יפתר. כן? בכל עת יהיו בגביך לבנים. כך אומר שלמה המלך. אז זה מאוד מאוד נחמד. יש לך מלא בגדים לבנים לסבת, ואתה מסודר. אמר לה, לא. אבל אני רוצה שיהיה לך בגדים לבנים, כי שיערו לבנים באותו זמן ששמן על ראשך. אז תמיד לך שמן על הראש, ובוא נראה אותך עכשיו שאין לך עכשיו טיפות של שמן על החולצה. באותו זמן. זה הסוד. זאת אומרת, מה זה שמן? שמן זה חוכמה. שמן משחת קודש. אתה עכשיו עולה במדרגות של חוכמה, בוא נראה אם אתה שומר על הלבושים, זאת אומרת על המידות שלך. גם כשאתה השתת חוכמה גדולה. שאין לך טיפות של שמן על הבגדים הלבנים שלך. זה הרעיון הפנימי. זה שתשמור בגדים לבנים זה בסדר, אבל אין לך חוכמה אולי. אבל אם יש לך חוכמה, אז תיזהר שהשמן לא ייפול לך ויעשה לך פתנים על הבגדים. זה רוב גאווה. לך? כן, כן, זה אותו, כל העניין של כל הדברים לא יקלקלו אותך, כל מה שהפסקת בחיים.
איך הסימן של הבדיקה פנימית היא בסדר?
אז האנשים, זה מה שכתבנו פה, כן? כל אחד יודע את נפשו. זאת אומרת שאתה צריך להרגיז בעצמך שאתה נקי במדרגה. אתה צריך לסמוך על עצמך. אנחנו אנשים מבוגרים, ואתה צריך לדעת במקום פלוני, ניקיתי. וכאילו תגיד לאישה, ניקית את הארון, תגיד לך כן. איך את יודעת? תגיד לך, תעוף מהחדר לפני שאני, כן, לזרוק אותך, אתה והחמץ. זאת אומרת, אני יודע שניקיתי, נכון? אל תגיד לאישה, היא לא ניקתה פה. אוי ואבוי. ניקיתי פה נקי. צבע המדבר. אותו דבר אתה, אם ניקית משהו בחיים שלך, אתה צריך לדעת. אנשים יודעים את העבודה שלהם. אנחנו לא צריכים להישאר תמיד במדרגות, מה אני לא יודע, ואני לא יודע ולא עשיתי ואולי וזה. כן, בסדר, זה נכון, תמיד באופן. אבל לפחות בפשט של הדברים, אתה יודע אם עשית עבודה. אדם צריך לדעת את מקומו אם הוא עשה עבודה בתחום כזה ויצא מזה ויצא גדול מזה. זה גם חלק להודות לשם, ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזרת לי, ניקיתי, הצלחתי, אני פה. זה לא בושה להגיד דבר כזה, לעצמו. לדעת בפירוש עשית מאמץ והצלחת. מה זה לא יפה? זה טוב. זה חלק מהתודה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא. כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החי לזה. מותר להגיד את זה? כן, תצווה להגיד את זה. אבל וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. צריך לחבר את השאר של הפסוק.
אז מה עושים אם התגלגלתי בגדול ונשאר משהו?
אז תוריד את המשהו הזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים לפני פסח. לנקות את המשהו הזה, שלא יהיה משהו. העונה יש הבדל בין בל ייראה ובל ימצא לבין בל יאכל. כן, כי באכילת חמץ אסור לנו במשהו. אבל בבל יראה ובל ימצא, אפילו אם זה, כן? בכזית, זה בסדר עדיין, לא עשית. אנחנו בבית שלנו לא נשאר כלום, נכון? בבתים שלנו, אפילו לא במשהו. לא בבל יראה, לא בבל ימצא ולא בבל יאכל, שום דבר. אבל לפי התורה, מדאורייתא, זה רק האכילה שהיא במשהו. אז תלוי בדברים כל אחד ואחד, אנחנו מדברים כאן ברמז, כן? בשני עולמות. כל אחד צריך לדעת את מקומו. והאדם צריך לבנות את המנגנון שלו כדי להכיר את עצמו. ולדעת לומר בפירוש, כאן לא הייתי בסדר, ועכשיו תיקנתי, ברוך השם. יש עוד תיקון, לאט לאט, אני עושה את העבודה. לפחות אני מתקדם בתהליך. לא להתבייש. אני לא אמרתי דבר כזה. אני אף פעם לא אמרתי שיש לנו יצר הטוב ויצר הרע. אף פעם לא אמרתי דבר כזה. יש לנו רק יצר. אין לנו טוב ורע. אנחנו נותנים לו סימן פלוס ומינוס. אין לנו יצר הרע, זה נצרות. יש מלאך קטן פה, ועוד מלאך אחר פה, וכל אחד אומר לך, תעשה, לא, לא, אל תעשה. אין דבר כזה, זה לא יהדות. ביהדות יש רק כוח, מה זה יצר הרע? אני מייצר, יש לי פוטנציאל, כן? ערך אבסולוטי. יש לי עשר, ואני שם, מינוס עשר, פלוס עשר, זהו. זאת אומרת, מי עושה את הרע או את הטוב? אני. אם לא, אז האחריות של מי זה? של היצר הרע, זה לא אני, זה הוא. ומי שעשה טוב, אגב, אני בוחר לך, זה לא עשה, זה גם הוא. היצר הטוב. לא עשית כלום. לא. אתה יש לך יצר. אתה נותן לו פלוס או מינוס בחיים. זהו. ולמדנו בשיעור נשים. כן? זאת אומרת, אנחנו מייצרים את החיים שלנו. זה האחריות האמיתית. אז בפסח אומרים לך פשוט מאוד להוציא את כל המינוסים שיש לך בחיים ותיתן להם את הסימן החיובי. כלומר, תנסה אפילו מהדברים שאתה רואה שלילי לראות את זה טוב ולעשות מזה דבר טוב. גם לפעמים שאתה לא מוצא את עצמך באיזשהו מקום, תראה את הטוב שיצא בדבר הזה, תלמד זכות על עצמך, תלמד זכות על עם ישראל. לא תמיד לשבור את עצמנו, בסוף אתה כבר לא חי את היהדות שלך בשמחה, ואתה רק בדיכאון. כי למה? כי אתה מדכא את הכל, ואתה, השיטה שלך זה לשבור ולהרוג. בסוף אתה הופך להיות אחד שנטרלו לו את כל המוח, ואין לו כבר כלום, הוא כבר פחדן, הוא חי בפחד, הוא כבר לא חי במציאות, כן, הכל מדומה. מתחיל להיות עזבני, לא מאוזן, וכו' וכו'. ומצד אחד אינו בודק את עצמו כל כך, כן? אבל מוצא הוא חסרונות במעשה אחרים, זה עוד יותר גם גרוע. כן. אתה לפעמים אצלך אומר טוב, הכל בסדר. אבל אצל האחרים, אוי ואבוי, אתה יודע, הוא נראה לא רוצה לדבר. אצל נשמור אותי, לא רוצה לדבר, כן, כן? כבר אמרת הכל, בלי להגיד כלום. זאת אומרת, הוא, אוי ואבוי, רק אני לא רוצה להגיד שום דבר, עזוב, עדיף לא לדבר עליו. זה יותר חמור מאשר אמרת אולי משהו. כי פה הרגת אותו לגמרי, כן? ולכן מצד אחד, יש לו אנוכי, כן, זה אנוכי, מפותח מאוד, זה אנוכיות, והסכנה היא ברציחה כל מי שמחוצה לו. כולם חוץ ממני, אני בסדר. זה הצד השני, זה? ולכן אמר שמואל שדווקא שם צריך בדיקה, שצריך להיזהר בלא תרצח. את מי שאתה מלמד עליו חובה, אז תיזהר איך אתה מדבר על אחרים, כן, פשוט עצמך. וזאת מזהיר התנא דאומר, מקום שאין מכניסים בו חמץ, כלומר, כל בחינות החמץ שאתה נוטה למצוא אצל אחרים, אין צריך בדיקה. אבל החמץ של עצמך, כלומר, על בחינת אנוכי, אז זה עליך להקפיד ולבאר את החמץ בתיקון המחשבות והמעשים. עזוב את האחרים בינתיים. אתה תמיד רוצה לראות אצלם דברים לא טובים. תראה את עצמך עכשיו. אתה בערב פסח, אתה עכשיו עושה עבודה רצינית ואתה צריך להיות נקי בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל למרות המצב שלהם. מהם תשערי טומאה זה לא משהו פשוט. ולמרות זאת זכינו לגאולה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה בנו, ברוך השם, את הנקודות הטובות. ולכן הוא גאל אותנו. אז אתה אל תבוא ולמד חובה על כל אחד ואחד, כן? כמו שחס ושלום היום שומעים לפעמים שיעורים, שנשמור. לא, 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 לא מבין בכלל איך אפשר ללמד תורה בצורה כזאת. הדור שלנו לא ראוי לגאולה, אנחנו לא נזכה לגאולה, תראה איזה רשעים, תראה איזה... חסה לשמור, ככה אתה מדבר על עם ישראל? אין דבר כזה, אסור לדבר בצורה כזאת. אנחנו כן ראויים לגאולה, וכן נגאל, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו נתכפר ונעשה ונתקדם. ביור החמץ שלפני פסח הוא תנאי לחירות שבפסח עצמו. כלומר, למה עושים בדיקת חמץ וביור חמץ לפני פסח? כי בפסח זה כבר מאוחר. האמת שזה אף פעם לא מאוחר. לפי ההלכה, אם מצאת חמץ בתוך השבוע של פסח, מה אתה עושה? מבאר אותו. זאת אומרת, זה לא נגמר. כלומר, אני אמרתי לכם שלפני פסח זה התנאי לגאולה. עכשיו, אם מצאת חמץ בתוך הפסח, בתוך הבית, מה אתה עושה? אתה אומר, וואי, זהו, הלכנו לאיבוד, גמרנו. לא. חז ושלום, לא, אתה ממשיך לעבוד, לא קרה כלום. אתה מחסה, מבאר אותו, וזהו.
אבל יש הבדל.
בוודאי שיש הבדל.
אם בכלל חיפשת אותו, או שזכון מוכיח אותו.
בסדר, אבל אתה לא צריך להגיד, לא, זהו, נגמר, אני לא יכול לעשות שום דבר. התייאשתי. כי בדקתי ולא ראיתי, פתאום מופיע לי משהו. לא. לפעמים בחיים שלך אתה לא רואה הכל. ופתאום משהו צץ, אז תטפל בו כשהוא צץ. אין בעיה. פסח נקרא זמן חירותנו. מה זה חירות? החירות היא בתנאי. החירות העצמית, כלומר חירות הגוף מכל שעבוד לדברים זרים, המרחיקים את האדם מן העניין האלוהי, כל מה שמפריע לי בחיים. יש הרבה דברים שמפריעים לנו בחיים, וגם על זה צריך לעשות חשבון, רשימה, כנס הביתה ותעשה רשימה, מה מפריע לי בחיים כדי להתקדם בעניין האלוהי שלי. מה מפריע לי? לא להתבייש, תכתוב הכל. והופכים את הסדרים להיות הנשמה משועבדת לגוף. איך זה יכול להיות שהגעתי לגיל שהגעתי, ואני רואה שמי שולט פה? הגוף שלי, לא הנשמה. אני רואה את זה בחוץ. הדבר הזה לא נורמלי. אני צריך לחזור לסדר נורמלי, שהנשמה שולטת על הגוף, שהדברים האלוהיים שולטים על הדברים הגשמיים, והשניהם בהרמוניה. אבל אם חז ושלום הגוף שולט על הנשמה, זה כמו סוף ששולט על מי שרוכב עליו. הסוף עושה מה שבא לו. הוא מסכן, מתחיל לטעוק, כבר לא יודע מה לעשות. הוא בסכנה הרוכב, נכון? הסוף מסתולל. אותו דבר כאן בגוף שלנו. אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו לסדרים הנכונים. זה החירות הראשונה. והשנייה, חירות הרוח. מכל הצפיות המרחיקות אותה ממהותה האלוהית. זאת אומרת שהנשמה שלי, מרוב שהיא הייתה קשורה לגוף ועושה את כל רצונות הגוף, אז היא שכחה כבר מהם הרצונות האמיתיים של האלוה. בוודאי שהרצח הראשון שאנחנו יכולים לעשות זה רצח של עצמנו. ויש סיפורים כאלה, כן? של אותו אחד ששאלה לשמיים, כן, סיפור אמיתי. בחלום, העלו אותו לשמיים ואמרו לו, כן, עברת על לא תרצח. והוא אומר, אני לא אף פעם לא רצחתי אף אחד. אומרים לו, כן, רצחת בעיר פלונית. הוא אומר, כן, אני גרתי בעיר הזאת, זה נכון? המלאך אומר לו את זה בחלום. אומר לו, ברחוב פלוני. אומר לו, נכון, זה הרחוב שהייתי גר בו. אומר לו, במספר בית פלוני. אומר, כן, זה הבניין שלנו. אומר, בקומה הזאת. אומר, כן, זה הקומה שלי. אומר, בדלת דירה מספר זה. אומר, זה הדירה שלי. אומר לו, נכון, אבל לא רצחתי אף אחד. כן, רצחת את עצמך. זאת אומרת, אתה הרגת את עצמך, לא הזכרת לעצמיות שלך להתבטא בחיים, זה נקרא רצח. גם זה רצח. כן, אז האדם הולך, ברוך השם, ראה את זה בחלום. אז הוא קם מהחלום שלו ועשה את כל התיקונים שצריך לעשות כדי לא להיכנס למצב הזה. נתנו לו כבר צ'אנס, נתנו לו מתנה מהשמיים לראות חלום כזה. ושתי בחינות אלו של חירות תתגשמנה במלואן רק אם וכאשר יקדם להם עניין בדיקת החמץ וביאור. בדיקת חמץ זה לא איזה סיפור סתם, זה הכנה לפסח ממש. ההבדל שקיים בין העבד לבין החורים איננו רק הבדל של מעמד. הוא עבד, הוא בן חורים, לא? כי ייתכן למצוא עבד משכיל שרוחו מלאה בחירות, ואתה קורא לו עבד, ולהפך בן חורים שרוחו היא רוח של עבד. זאת אומרת, אל תתייחס לפן החיצוני החברתי של מה שאתה חושב. ועכשיו כאן, נכנס קצת יותר לעניין, מה זה עבד בכלל? החירות היא הנאמנות לעצמיות הפנימית של ישראל. זה נקרא חירות. חרות על הלוחות, כן, אנחנו חוזרים לאותן לוחות, זאת אומרת שהחירות זה כשאתה נאמן, בכל ביתי נאמן הוא. אתה מאשר את האלוה, אז אתה נקרא בן חורין. החירות היא באחיזת עצמות יוסף, או עצמות יוסף, שזה אותו דבר, כדי לצאת ממצרים. זאת אומרת, אני רוצה להשתחרר ממצרים, אבל אני צריך לצאת עם מזוודה שיש בה את עצמות יוסף. זה מה שעושה משה רבנו. הוא מלמד אותנו איך יוצאים ממצרים, בלי העצמות של יוסף שהוא הולך להביא מעומק, מעומק, מעומק הנילות. זאת אומרת, בתוך הקליפה עצמה, הוא הולך להוציא משם את העצמות האלוקית שנקראת ברמז יוסף. בלי זה לא יוצאים ממצרים. זה מה שעושה משה רבנו, מלמד אותנו איך יוצאים ממצרים כל שנה. כלומר, אני צריך להגיע לליל הסדר, אם אני רוצה גאולה, לבוא עם העצמות שלי, עם היוסף שלי, עם הבחינה הפנימית שלי, לא לשכוח שיוסף היה הדבק בין כולם, בחינת כלל ישראל, מלשון לאסוף, מלשון להוסיף, כל הנשמה, אשר סודן של העצמות אלו של יוסף, הוא החזרה לתכונה הנפשית של צלם האלוהים אשר על האומה בכללה. זה יוסף. אני צריך לחזור למדרגה שהצלם האלוהי מתגלה בי. לא לגייף, לא להיות חקיין של מישהו אחר. לחזור לזהות האמיתית, להיות אמיתי. בליל הסדר כבר אין משחקים. בפורים התחפשת. בפסח אתה כבר לא מתחפש, אתה חייב להיות אתה. זה לגלות את העניין העצמי הפנימי ולקבל בתוך ליל הסדר, בזמן הסדר לקבל עליו תשובה שלמה. ולהגיד אני מקבל עכשיו תשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא אני רוצה להיות אני. תגלה אותי את מה שאני בפנימיות, תעזור לי לגלות את זה. זה נקרא לצאת מגלות החירות. לחירות יש מגמה. כן, העבד אין לו מגמה, אין לו הליכה, הוא לא הולך לשום מקום. אדם שהוא בן חורין יש לו כיוון, הוא הולך למקום. יש כיוון של חיים שיש בהם ערך. החיים שלי יש להם ערך, אני לא צריך לזלזל בחיים שלי. אתה רואה ברוך הוא הביא אותי, הקים אותי עוד הבוקר, אז יש לי מה לעשות עדיין בעולם הזה. הוא אוהב אותי, לכן הוא נתן לי עוד פעם חיים. עוד מנה של חיים. אז אני צריך לא לזלזל בזה, אלא להשתמש בזה. העבד לעומת זאת, הוא במה שמוצא חן בעיני רואה בלבד. מה זה עבד? מה יגידו? זה עבד. מה איזה בושה, מה אני יגידו אם אני אעשה ככה? אם אני לא אעשה ככה? ואתה יודע, אולי טוב שאני אעשה בדקה, כי יגידו עליי שאני טוב. ואם אני לא אעשה בדקה, אז מה הוא יחשוב עליי? איזה בושה, לא נעים. כל זה נקרא עבדות. כל זה עבדות, כי אתה לא עובד בכלל. אתה רק דואג לאיך אחרים יראו אותך. זה עבדות. ומשה הוא טוב ויפה אצל אחרים השולטים עליו בציונים שאחרים מעניקים לו. ככה אתה חי? כמה יתנו לך על כל דבר שאתה עושה? זה עבדות. יש אנשים שסובלים לדבר הזה. ולכן הם כל הזמן אומרים כן לכל דבר, ולא יודעים להגיד לא. אתה פשוט עבד. תיזהר. תכבד את עצמך. זה לא אומר שאתה תתחיל להיות רע ותגיד לא לכל דבר. אבל אתה לא צריך לחיות לפי הציונים שנותנים לך. זה עבודה זרה. על רמת מציאת החן שלו בעיניהם. כן, הרב קוק אומר את זה, בהגדה שלו. העבד משועבד להרגשת האחרים ולא לחייב הוא. זוהי עבדות לדבר זר ולא השתייכות לצלם האלוהי שבו. אז צריך האדם לחזור לטבעיות ולראות באמת אם אני עובד את השם ולא להתבייש. אמרנו כמה פעמים שהאבא של הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותות הגן עלינו, אמר לו שיעור אחד בחיים. אל תתבייש ממה יגידו עליך. תעשה את מה שצריך לעשות. ואל תהיה מישהו אחר, תהיה אתה. כי אם אתה מישהו אחר, אז ישניים אותו דבר. אז אחד נמצא. אז אין לך מקום בעולם. תהיה אתה. לכן עלינו לצאת מעבדות לחירות בכלל ובפרט. להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה והפנימית. לכל אחד יש את העצמאות הזאת, את העצמיות הזאת. אני בוחר מקום ללמוד בתורה, כי המקום הזה אני פורח בו. וזה לא חשוב אם אני לא דומה לסגנון כזה או אחר, בעיני אחרים. זה לא אכפת לי בכלל. אני יודע שידברו, שיגידו, וזה בסדר. אז יש שלבים, כן, גילים, שבהם אתה מתבייש. אבל אתה צריך לעבור את השלב הזה. ולהגיע למדרגה שאתה מה שאתה, זהו. עלינו להפנים את הרעיון שהשם אוהב את ישראל, ולכן הוא גאל אותו ונתן לו את התורה. אם אתה לא מבין את זה, אתה גם לא בחירות. אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו, ותלוי במעשים שלנו כל רגע, גם זה אתה עבד, זה לא עובד ככה. קודם כל, לפני שאתה עושה כל דבר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמו אבא שאוהב את הבן שלו. לפעמים אנחנו עושים שטויות, אז הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לאהוב אותנו. הוא רק לא אוהב את השטויות שאנחנו עושים. אבל אותנו הוא אוהב. תפריד בין האדם לבין מעשיו. צריך לעשות הבדלה. תהיה חכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מצב. חוטאים, לא חוטאים, בנים אתם לשם אלוהיכם. נכון שטוב לעשות את הטוב בעיני השם. כשאתה עושה את הרע בעיני השם, כן, הוא לא שונא אותך. הוא שונא את הרע שעשית. איתם הוא חטאים, חטאים ולא חוטאים. מה?
חטאים דרך בטל,
לא. לא. העניין זה שהאדם, אפילו שהדגל בטל, שזה הרעשה, שהוא נקרא חטא, כן, חוטא, זה אומר שבגלל מה שהוא עשה, הוא קלקל את עצמו. אבל לא את עצמותו. זה דבר חיצוני, הרי ישראל הם בעצם טוב. במקרה הם רע. לכן אפילו אם הטט הוא בדגל, כן, איתם הוא חטאים מן הארץ, זאת אומרת, החלקים שבעצמו נקראים חטאים. אני אתן לך דוגמה. השפת אמת אומר על ראש השנה, שבראש השנה הרשעים נידונים לאתר למיתה. כן, וצדיקים לאתר לחיים. אומר בעל שפת אמת, מה אתה חושב שזה שם וזה שם? לא, אומר, כל אחד מאיתנו יש את החלקים הרשעים, את החלקים הטובים. אז החלקים הרשעים לאתר למיתה, זורקים אותם, והחלקים הטובים הולכים ונחתמים בספר החיים. אתה מבין? זאת אומרת שהטוב שבנו תמיד מנצח והרע שגם צריך לסלק אותו. אבל זה נקרא איתם וחטאים. אשר בחר בנו מכל העמים, קודם כל בחר בנו, לא בגלל מה שעשינו, ומתוך זה נתן לנו את תורתו, נכון? זה הרצף. קודם כל בחר בנו, אחרי זה נתן לנו את התורה. יבואו אנשים בכיתות של יהדות שונות, יגידו לך לא, קודם כל נתן לנו את התורה, ואם אתה עושה את התורה הוא בוחר בך. לא נכון. אשר בחר בנו, ואחרי זה נתן לנו את התורה. לא להתבלבל. הבחירה היא בחירה שלמה. עם כל מה שאתה. אני יודע שיש לך דברים לא טובים, אבל בחרתי לך. עכשיו נתתי לך את התורה ותתחיל לתקן. זה בסדר. אם אתה לא מאמין בזה, אם אתה לא מאמין בטוב שבעם ישראל, אתה מגיע לחג החירות, כן, פסח, ואתה בלי אמונה של גאולה בכלל. אתה אומר, כן, לשנה הבאה, כי זה לא השנה הזאת. לשנה הבאה, יום אחד יגאל, עם ישראל יחזור בתשובה, שמרחם עלינו, אנחנו במצב, שמשמור, אנחנו רק איזה... ככה אתה מבקש גאולה?
לא, אבל לפעמים, לאלה שנושאים בשונאי, זה תשובה אחרת. שדווקא הערה, זה לא המשחק, זה הערב רב, אז אתה כבר מבוגל, אתה לא יודע. מה הוא מתכוון? ההוא רק שהוא רב רב, לא אמרתי רע עליי, אני חייב אמרתי על רב רב.
צריך להתגהר מאוד, כן, על הביטויים האלה של ערב רב, ואנחנו לא יודעים בכלל על מה אנחנו מדברים. כן, הרב קוק מדבר על העניין הזה ממש, הרבות, צריך להיזהר מאוד מה זה ערב רב. אנחנו לא יכולים ככה להגדיר דברים ערב רב, אנחנו אומרים הרבה ביטויים היום, שאנחנו לא יודעים מה הם אומרים. צריך ללמוד את הביטויים האלה, את הדברים האלה. על כל פנים אתה לא יכול לבוא כסנגור על עם ישראל, ובאותו זמן לקטרת חג השלום. אז אנחנו באמת כן מתחילים במה מתחילים בהגיעה של פסח? בטוב או ברע? ברע אנחנו מתחילים, נכון? מתחילים בגנות ומסיים בסבח. למרות כל הגנות זה הסוד, אני מסיים בסבח. למרות שעם ישראל, מה שאתה רוצה לקבל ברוך הוא, אתה צודק. מה אתה אומר עלינו, אתה צודק, תראה, יש לנו זה, יש לנו, בכנסת יש לנו הכל, אבל אנחנו ראויים לגאולה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר. אנחנו ראויים לגאולה. אתה יודע מה? תן לנו גאולה, אחרי זה נסתדר. זה מה שקרה בפסח. נתן לנו גאולה, אחרי זה נעשה לך ספירת העומר. אל תדאג, אנחנו פה לא בורחים, נתקן את הכל. תן לנו כרטיס אשראי, גאולה, אחרי זה נחזיר לך כל חודש קצת. זה מה שאני אומר, זאת הבעיה. לשאין לך אמונה שאתה ראוי להיגאל, אתה בכלל לא יצא, אתה בכלל לא מעניין אותך, לא שומעים אל משה בכלל. לא שומעים אל משה. למה לא שומעים אל משה? כי הוא לא דומה למה שאתה חושב. משה לא דומה לרבי. משה לא דומה לרב בכלל. משה רבנו דומה לאיש מצרי. איש מצרי שלנו מאז הרואים. משה גדל בבית פרעה. משה גדל בקליטה. משה יש לו שם מצרי. יבוא אחד היום, יגיד לך, קוראים לי רוברט, אני המשיח. תגיד לו, אתה עוף מפה. מה זה משה? משה זה לא שם עברי בכלל. הכל לא ברור לנו. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים את משה, כי זה משה רבנו עכשיו, כן, אחרי 3,500 שנה, אבל אלה שהיו שם, כן, אחד על 500 אומר המדרש, לא יצאו ממצרים, כן, הכי הרבה זה אחד על 500. נגיד למקילים אחד על 5, 20%. איפה ה-80%? איפה הם? לא היו בשום שיעור של משה רבנו. כל פעם שמשה רבנו היה מוציא איזה שאלה, לפי שיעור היום בערב 8:30, כולם היו בורחים. מה, לא היית הולך לשיעור של משה רבנו? איך זה ש-80% לא הלכו לשיעורים שלו? אתה יודע למה? כי הוא לא דומה למי שציפינו לו. הוא לא דומה.
כל הניסים, כל הנפלאות.
כן, יש הרבה אנשים שעושים דברים ועושים ניסים ונפלאות, ואתה יודע מה, זה לא מתאים לי. הנה, הקמנו מדינה. היה איזה אחד זקן, היה חסר לו רק כיפה. דומה ולא דומה. מתי ולא מתי. כן, אני לא יודע. אחד אמר שהוא בחינת משיח בן יוסף, גם הוא משוגע. אתה מבין, אנחנו, אין לנו את הכלים הנכונים לראות את הדברים. אל תכריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות את הגאולה כמו שאתם חושבים. כי הרב שלכם אמר לכם ככה או אחרת. צריך להיזהר מאוד. הגאולה היא בכל מיני פרצופים. כי הגמרא אומרת, כל אחד אומר על הרב שלו שהוא משיח, נכון? אחד קוראים לו מנחם. השני קוראים לו, שילו, השישי קוראים לו, ינון, והרבי קוראים לו, לא, חנינה, כן? אז למה? כי כל אחד היה לו רב שהיה בשם הזה. האמת יש סוד גדול, תקחו את הכתבות של כולם, זה משיח. בסדר? זאת אומרת שזה העניין. יפה מאוד, יש בחינה בכל אחד, זה החיבור של כולם, כן? משיח, מנחם, שילה, מינון, חנניה זה משיח. זאת אומרת, לא להגביל את הקדוש ברוך הוא בגאולה שלו. תתנו לו לעשות את הגאולה. אנחנו צריכים רק להתנקות. מבאר את החמץ שלנו ובעזרת השם יהיה טוב, אל תדאגו. תדאגו לדיור חמץ, זה הכי חשוב. החירות היא התשובה שלנו אל המצב הטבעי. תחזור, חזרה שלנו לטבע, בהפנמה שאנו בני מלך עליון. אל תשכח שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא והוא אוהב אותנו. זה כלל שאם אתה בלי הכלל הזה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. הגורל הנצחי של ישראל הוא גאולה. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, אתם מבינים? נולדנו כדי להיגאל. תרצה לברוח מזה, אתה לא יכול. אנחנו חושבים שהגאולה בורחת מאיתנו, ואנחנו רצים אחריה. זה לא נכון. היא באה עלינו, כן? ואנחנו, כן, כל המלאכים של ישראל, זה היה בצורה כזאת, או שהשם נערה לקראתם, או שהמים באו לקראתם, כן, במקום שהם הולכים לכיוון, כמו הבאר שעלה לכיוון, כן, משה רבנו, יעקב, כל העניין הזה הוא להבין שאנחנו בתוכן שלנו גאולים. גאולי השם, אנחנו נקראים גאולים. כי הטבע שלנו זה גאולה, למה? כי אנחנו באים מהם טוב. אנחנו באים מזום באצילות. אתם יודעים מה זה זום באצילות? הנשמה שלנו היא חשיבה מתחת פשעי הכבוד. אנחנו בנויים רק לגאולה, רק לדבר הזה. לכן היא חוזרת אלינו בכל התקופות. הגאולה רודפת אחרינו. לא אנחנו רודפים אחריה. הגאולה רודפת אחרינו, רק אנחנו לא יודעים, כן, להוציא אותה לפועל, לגלות אותה. ניסן כל פעם. עד השלמתה בקרוב במהרה בימינו אמן ואמן. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין ולהפנים שאנחנו ראויים לגאולה. לא בגלל שאמרתי לכם את זה בשיעור וכן אתם יושבים מזה שמחים. זאת האמת, חז"ל אומרים לנו בכל מקום שעם ישראל ראוי להיות גאול. כן, והגאולה, אנחנו נקראים בנים, חטאנו, לא חטאנו, בנים אתם לשם אלוקיכם. כמובן שברגע שאתה יודע את זה, אתה צריך להסתדל שלא לעשות את השטויות. לבטל את החמץ, לבאר את החמץ, זה נותן לך הרבה יותר אנרגיה. אבל אם אומרים לך מלכתחילה שאתה כבר ערוץ, אז אין לך חסד בכלל לעשות, לא בדיקת חמץ ולא שום דבר. אז העניין זה להרגיש שאנחנו עם שבנוי רק לדבר אחד, לגאולה. כלומר, באנו בעולם הזה, קראנו את זה בעשרה היום, כן? כך מתחיל הישעיה, מנדימה, כן, מנדימה. עם זו יצרתי מתהילתי לספרו. זה הפסוק הראשון שקראנו היום בבוקר. כלומר, אנחנו רק יצרנו לדבר אחד, לספר תהילת השם. זה גאולה. כלומר, התוכן שלנו הפנימי זה גאולה. אנחנו בורחים מזה והגאולה רצה אחרינו. בואו, תחזרו, ואנחנו בורחים, 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 בסוף אנחנו נראה לנו לאן לברוח, כן? ואנחנו עושים את העבודה שלנו, כי בסוף העבודה שלנו היא אמיתית. יש לי חבר פה שירד ממדרגה גדולה מאוד, היה אדם גדול מאוד, ירד לאפס, לא לאפס, לזבל, כן? הוא נפל עם איזה אדם, איזה הומלס אחד, תפס אותו, השאיר אותו במשך שבועיים וחצי, עם הרגל עליו ועם מקלות. הוא אומר לו, עכשיו אתה תקשיב לי במשך חודש, אם לא אני הורג אותך. הוא אף פעם לא דיבר עם אף אחד בחיים. הוא אמר לו, עכשיו אתה מקשיב לי, עכשיו אתה קליינט שלי, אתה לא עוזב לי פה, אתה זז לי פה, אני הורג אותך. והחבר שלי הזה, שהיה ממש נפל לבור תחתיות, הקשיב להומלט הזה במשך כמעט חודש. בהתחלה השם בכוח, בסוף הוא הבין שהאדם הזה אומר לו דברים, הוא כתב ספר רק מהשקיעות שכחורה הוא חשב שהשם יגיד לו. הוא אמר לי רק דברים אמיתיים, לא רציתי להקשיב לו. הוא תפס אותו, אמר לו, אתה לא יודע, אני אפוך שאתה מתחיל לי על הסוף. ואמר לו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, בנה תורה שלמה על מה שאמר לו במשך חודש, האומלס הזה. שהיה אדם חכם כנראה, וגם הוא נפל לאיזה מדרגה כזאת. כן? זאת אומרת שאנחנו לא מבינים את הדברים, עד שהדברים תופסים אותנו, וזה מה שקורה לדור שלנו. הדברים תפסו אותנו עכשיו, אין לאן לברוח. כולם תפוסים פה, כולם. אין לכם לאן לברוח כבר. אתם מרגישים את זה, שאתם כבר תפוסים לקודש. רק עכשיו יש כמה אני מסוגל להוציא. לפי הכוחות שלי, לפי קצת העקלנות שלי, וזה צריך להתעורר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות לפני פסח. וכל זה נקרא, זה הרבה יותר מזה, כן? אבל זה חלק קטן מביאור חמץ, מבדיקת חמץ. אבל זה השם שנזכה ממש לחפש את זה, למצוא את זה, וצריך לחפש את זה בנרות. כן? זה לא סתם ביטוי בעברית מודרנית. כן? לחפש בנרות זאת אומרת לחפש בפנימיות, נר זה נפש ורוח. לחפש את זה בפנימיות, את כל החמץ הזה, בחורים ובסדקים. מה זה החורים והסדקים? בכל החורים שלך, איפה שהיית חלול, כן? בחילול ובסדק. בדברים שנפתחו אצלך, שנסברו אצלך בחיים. שהיית פעם, זה יחזב אותך, וזה יחזב אותך, ותראה זה מתנהב, וזה ראיתי ככה, וזה לא. בחורים ובזדקים יש לך מלא חמץ שם, תנקה את הכל.
יש לי שאלה אחת היסטורית.
בבית המקדש השני עם החורבן, מוסף מסלמים, גם הם היו עושים פסח.
נכון.
עכשיו אנחנו עושים פסח אחר כך השנה, כמו היום. מה עשינו היום?
יותר ממה שהם עשו.
יותר הוא דובר, מה עשינו היום? בגלל שאנחנו עושים פסח כל שנה. מה?
אתה צודק.
מה קרה, אוקיי?
שאלה יפה.
היינו למעלה, בבית המקדש, היינו בבית המקדש, אנחנו עושים שנה אחר כך, היינו בבית המקדש. מה אנחנו צריכים לעשות? זה דומה, לא דומה, לא יודע.
אתה צודק, אתה צודק. האמת, אפשר לשאול את השאלה הזאת על כל שנה. השנה שעברה כבר עשיתי פסח. מה, לא ראיתי כלום. לפני שנתיים גם לא ראיתי כלום, לפני שלוש שנים, בסדר, אז יש לנו ערב שמחה כל המשפחה ביחד בבית, עושים זה, מעבירים את הקערה לראש, מה עושים? האמת שיש שתי גאולות. יש גאולה נסתרת וגאולה נגלית. כל מה שאתה אומר זה טוב רק לגאולה שהיא גאולה. זה אנחנו לא רואים בבירור. וגם זה לא נכון. כי חזרנו לארצנו ובנינו ואנחנו מסתגלים ומתפתחים וברוך השם לא היה מה שיש היום בשום תחום. הרבה יותר אפילו ממזמן בית המקדש. אז גם כן אסור להיות כפוי טובה. אבל יש גאולה שהיא נסתרת והיא גדולה מאוד. זאת הגאולה של הנשמה. הגאולה של הנשמה, אתה לא רואה שום דבר, אבל היא עושה את העבודה שלה בחושך. אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר. וכשהיא תתפרש, היא תתפרש מכל מהשנים שהיו כל שנה ושנה, עוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים רק לראות ולבחון את מה שמופיע כאן, זה גאולת היום. והיא גם חשובה. תדע לך שבאותו זמן יש גאולה לילית, שהיא בחושך, שהיא בהסתר, ושתי הגאולות האלה, בהסתר ובגילוי, כן, הן גאולה אחת. זה פורים, גאולה בהסתר, ופסח גאולה בגלוי, ושתיהן גאולה אחת, לכן צריך לסמוך גאולה כגאולה. אז לא להתייעש, למרות שאנחנו לא רואים, זה כמו התפילות שלך. איפה כל התפילות שעשית מאה שהיית קטן? קיבלת כל מה שביקשת? אז יש דברים שעוד לא, נכון? זה לא נכון. כל תפילה שעולה, הקדוש ברוך הוא לא חוזרת לכאן. אז איפה? הקדוש ברוך הוא מכין זמן מיוחד וזה נבנה במקום גנוז, ויום אחד זה מופיע לך בחיים שלך פה ובצורה אחרת, זה לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לפרטים. אבל תמיד מה אתה מבקש באמת מהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא חוזר לכאן. אתה מקבל את זה. במידה הכי טובה שלך. אחרי צריך להאמין שיש גאולה נסתרת שמתרקמת מתחת לפני השטח, צריך להפסיק להיות... איך אומרים את זה? כן, אנחנו קצת מפונקים. מפונקים. כל רגע יש לך איזה הרגשה, אני עכשיו הוא דיבר איתי ככה, עכשיו לא הרגשתי טוב, שמה אני ככה. מספיק כבר. זה פינוק. זה פינוק בעבודת הקודש. זה הכל חוץ מלהיות שוקד. על דלתותה יום יום. כל הזמן מתפנק. כל הזמן יש לך משהו וכל הזמן יש לך משהו, עכשיו יש בעיה כזאת, אתה חייב להמציא לעצמך בעיות. מקום שאין בו חמץ, לא צריך בדיקה. תפסיקו לחפש כל הזמן בעיות בכל מיני מקומות. תמשיכו, תתקדמו בחיים. אתם לא מבינים שכל הדברים הקטנים האלה סוגרים אתכם? ועוד פעם אתה צריך לשאול עוד פעם את הרב מה לעשות על כל שטויות קטנות כאלה. אתה לא מתקדם בחיים שלך. אתה נתקע במעגל שאתה אוכל את הזנב שלך. זה פינוק. צריך קצת לעזוב את כל זה, והשביתות הקטנות האלה, כן, זה לא מונע מהחייל מלהתקדם. רק שהוא חוזר לבית, הוא כואב לו בכל מיני מקומות, הוא מרגיש כל השביתות ואת כל הכאבים. כשהוא בקרב, הוא לא מתייחס לשום דבר. אנחנו צריכים להתקדם עכשיו, אנחנו בתהליך של גאולה, ואתה צריך להפסיק עם כל הפינוקים הקטנים שבצדדים, ולהתייחס לגדול. כמובן שיש דברים שצריך לתקן אותם, לא צריך לזלזל בהם, אבל לא כל דבר קטן, כאילו אתה סתם לפעמים הורס. כן, זה כמו אחד שהוא מרגיש טוב, וכל שנייה אתה בא ואתה אומר לו, אתה מרגיש טוב? אתה מרגיש טוב? הוא מחכה, כן. אתה בטוח שאתה מרגיש טוב? לא, אני כבר לא מרגיש טוב, אתה שיגע אותו שיגע. ואתה עניין. אז צריך להיזהר לא יותר מדי, לא יותר מדי ללכת לחפש ולחפש במקומות, שצריך לתת לזרום, צריך לתת לזרום, להאמין קצת, זה חוסר אמונה, זה רצון לשלוט בכל דבר. אז צריך לזרום עם זה, ובעזרת השם, כן, מה שאנחנו כן רואים, צריך לתקן. זה ביור חמץ, זה בדיקת חמץ. אבל לא כל דבר לעשות מזה סיפור, כי זה פשוט יצר הרע שאתה מייצר, כן? כדי למנוע מעצמך להתקדם. חבל, תמיד כשאתה במדרגה העליונה, בא עוד יצר הרע כזה ומנסים לשבור אותך, ואתה נכנס לעצבות ודיכאון, ואתה לא שמח, ואתה אני אומר בשור, אז זה, זה, וזה, בסוף החודש אומרים לך, תשמע, היית צריך להגיע לפה, רק עם כל השטויות שלך עשית 2 מטר במקום להתקדם קילומטר. חבל. אז רגע בשם צריך לצאת מהפינוק הזה, ולהתקדם יותר, להאמין בעצמנו, להאמין בגאולתנו, להאמין בעמנו, להאמין בקדוש ברוך הוא, להיות שמחים, והשמחה הזאת מוציאה אותנו בעזרת השם מעבדות לחירות במהרה בימינו אמן ואמן.